אהלן, טוב שאתם כאן. אני כאן, והפעם בפודקאסט שלנו Small Talk יהיו שניים. יעל אותן ואבנר גבריהו, מנכ"לים שותפים של שוברים שתיקה. ועל מה נדבר איתם? נדבר על מה זה אומר לפעול במקום הזה ולהוציא החוצה את הנושאים שאנחנו לא אוהבים לדבר עליהם. את העדויות של החיילים שנמצאים והיו ועודם בשטחים הכבושים. נדבר על איך הם רואים את השינוי בעקבות ממשלת המעבר, האיחוד, השעטנז הבלתי אפשרי החדש שיש לנו. האם באמת יש שינוי לטובה? האם זה רק מרגיש כמו שינוי לטובה, אבל בעצם זה ממשיך לתחזק את אותו סטטוס קוו שממשיך לזוז, כי הוא לא סטטוס קוו, ואנחנו רק נוטים לקרוא לו ככה. ואיך פועלים? איך מוציאים חוצה את הקושי? איך מרימים מראה? ואיך יוצרים פעילות אמיתית למען זכויות אדם, ולמען הפסקת הכיבוש, גם עכשיו? אז לפני שאני אמשיך לברבר עוד, בואו נתחיל. שלום, אני שמחה לארח בפודקאסט את יעל אותן ואבנר גבריהו, מנכ"לים משותפים בשוברים שתיקה. שלום.
שלום.
אהלן.
בוקר אור.
בוקר אור. אני אולי צריכה רק גילוי נאות, אם יש רעשים ולא מוסברים בקו, זה כי אני מקליטה היום מבחוץ, בבית שלי עושים שיפוצים, אז עמכם הסליחה, ואני מקווה שגם הקונקשן יצליח, כי אתמול עם מוסי רז זה לא הצליח, והיינו צריכים לבטל את השיחה. אז קודם כל, המון המון תודה שבאתם. אני אקדים ואומר שהפודקאסט הזה מדבר על מה זה שמאל, מנסה לדבר על מה זה שמאל, ליצור איזה שהם הגדרות, להבין מה המציאות היום, איפה אנחנו עומדים מבחינה של פתרון למול מציאות. ובתוך כל זה, כשאנחנו שואלים את עצמנו איפה יש שמאל, אני חושבת שבאופן עקבי, תמיד שוברים שתיקה, נמצאת בשמאל ועושה, ולא מפסיקה. ויש בזה משהו מאוד מעודד למי שמסתכל עליכם מבחוץ, אבל אולי כאן נוכל לשמוע איך זה מרגיש מבפנים. אז התחלנו לדבר קצת על שמאל, וזאת שאלה שאף פעם לא מצליחה בשום פודקאסט, ואני אנסה אותה שוב. יש לכם הגדרה לשמאל?
וואו, שאלה טובה.
אולי ערכי יסוד נתחיל?
זהו, אצלי זה המוסר הוא באמת הסממן.
כי שמאל בארץ הוא קצת רידדות או למאבק בכיבוש, אבל זה הרבה מעבר למאבק בכיבוש. זאת אומרת, זה גם בעיניי לפחות מאבק לשוויון של כל האנשים שנמצאים בשטח הזה.
אני חושב, אם אני אנסה, אני חושב שזה באמת שאלה גדולה, פתחנו איתה. יש משהו אחד שלקחתי מהלימודים שלי בישיבה, ורב אחד שאמר לנו, אני חושב שהוא היה רם, קוראים לזה רם, רב מחנך בכיתה, אני חושב שזה היה י' א', הוא אמר לנו, יהודי טוב מסתובב עם המון סימני שאלה מעל הראש. ומבחינתי זה שמאל. כאילו, עכשיו, אם הייתי אומר לרב הזה שמה שלקחתי ממנו, מה שהוא אמר לנו אז יהיה כאילו הגדרה של שמאל, אני לא יודע כמה הוא היה מרוצה, אבל אני חושב שהגרעין של ה, לא רק של, ה, של הספקנות וההתגור כל הזמן, שזה משמעותי, אבל השאלה איך אפשר להפוך את החיים של לנו ושל ה... בני אדם, יצורים, חיות שקיימים פה בעולם לטובים יותר, זה שאלה מהותית בשאלות שאיסמו צריך לשאול את עצמו. ואפשר כמובן להיכנס ל, כי אני עובד סוציאלי במקצועי, וכשאני מדבר על 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 מה זה בשבילי שמאל, זה כמובן גם הרבה ממה שהוביל אותי ללימודי עבודה סוציאלית וההתעסקות שלי, ואני חושב שאי אפשר לדבר על, על, על שמאל והתעלמות מדורסנות קפיטליסטית וכולי, וסביבה וזכויות, ואני חושב שסל גדול של שמאל, אבל אני חושב שאולי הדבר המשמעותי שמבחינתי חייב להגדיר את השמאל, וזה שמאל בטוח בעולם ובטוח בקונטקסט שלנו כאן, זה לא יכול להיות שמאל שמקבל בהכנעה דיכוי של עם שלם. זאת אומרת, הדברים האלה לא חיים יחד בשום אופן. ואני חושב שלפחות בשוברים שתיקה לפני כמה שנים, שהתחיל מחאות הדגל השחור ומאבק על הדמוקרטיה, ושכבר כמה זמן ליווה לפני ממש בלפור תפס תאוצה וכולי, אני זוכר ממש את הפגישות והישיבות שאמרנו, כאילו מה שחשוב לנו לעשות, ואולי התבלין שלנו בתוך הדבר הזה, זה שהמחנה הזה שרואה את עצמו כשמאל, לא יכול להגיד אני שמאלני אבל מתעלם מהכיבוש. כן, באמריקאית יש איזה מושג שרווח שקוראים לו PEP, Progressive Except Palestine, כן? כן, שמאלני שמתעלם מהזכויות של הפלסטינים, זה לא שמאל.
ואז...
או שמאל ציוני.
כן, זהו, ואז זה בדיוק מה שרציתי להגיד, כי אז אתה מגיע למקום שבו פתאום שתי מפלגות שאנחנו ממשיכים לכנות אותן שמאל, והן מכנות את עצמן שמאל, אוקיי? נניח. לא רק שהפסיקו... לפעול נגד הכיבוש, הן בעצם הלכה למעשה, שותפות היום המון טעמים, וזה לא משנה כרגע למה, אבל הן בעצם מסכימות לשיח קונסנסואלי יהודי בתוך החברה הישראלית, שמנציח את הכיבוש, ובאיזשהו מקום אפילו מקבל טיפונת, בלי להגיד את זה, את מה שמיכה גודמן קרא לו עצלנות מוסרית, אז גם הם יהיו קצת עצלנים מוסרים עד אז, תוך הבטחה שא' שומרים על ואגב גם נתניהו עשה את זה, שומרים על לקסיקון של שתי מדינות לשני עמים כדבר שהוא אוטופי והוא מאוד חשוב, והוא גם האנד גיים, אבל בינתיים זה לא מסתדר, רק שהלא מסתדר הזה הוא על גב זכויות של בני אדם אחרים.
אני חושבת שדווקא פה זה קצת, אנחנו, חבל שלא הצליח הזה עם מוסי אתמול.
אל תרגע, I will grill him later. זה סבבה.
אני חושבת שדווקא, אפרופו השיחה שלנו על אלג'יריה ומאבקים, אני חושבת שזה נורא חשוב, גם לנו בתור השמאל, או המאבק שלנו בתור אנשים ונשים שיש לנגד רוחם איזשהם ערכים שבשמם אנחנו עושים ועושות את מה שאנחנו עושים, למורכבות ולגם וגם להלכה אל מול המעשה בתכלס, ועל איך אנחנו יכולים לצבוע סיסמאות ולהגיד דברים שעל פעם הם באמת נורא נורא נכונים, אבל אז מה קורה באמת בפועל? והבחירות של כל אחד ואחת מאיתנו. ואני חושבת שבשוברים אנחנו מאוד מבינים את חשיבות האקטיביזם, את חשיבות ה- how do we act באמת בפועל, והיכולת של, זאת אומרת, היכולת שלנו באמת לעבוד אנשים עם נשים ואנשים שנמצאים היום בתוך הקואליציה ולא באופוזיציה, זה אין מה להשוות בכלל. איך אבנר אמר לי שנכנסתי לתפקיד, הוא אומר, שמי, אנחנו לא יודעים מה זה. מעולם לא היה, מעולם לא עבדנו בצד השני, זה צריך רגע.
אבל בא במידה זה לא גם קצת לוותר? לא מהצד שלכם. הצד שלכם ממשיך לפעול.
אנחנו לא הדוברים שלהם, בדיוק. נראה לי שזה, אבל נראה לי בסופו של יום, אני, האם שיניתי משהו למישהו שם? האם עכשיו עשיתי משהו, איזשהו צעד שבפועל משנה למישהו, או למישהי או למישהו את המציאות? אז אם הבחירה היא אמירה עקרונית ולשבת רגל על רגל, לא, אני לא אומרת את זה בטרוניה, אבל או לפעול, אני מעדיפה לפעול.
לא, בוודאי, ואין ספק, אני מבינה גם כי דיברתי עם עוד אנשים, עוד אקטיביסטים, שיש היום תחושה שבכל זאת קצת התרחבה רצועת האדמה הצרה שעליה ארגוני הזכויות פעלו עד עכשיו. שאני בטוחה שזה זה, אבל זה קצת כמו סיפור הרע והעז. אז אוקיי, אז יצאה העז, אבל המצב מרגיש יותר טוב רק כי הוא יחסי. אבל לא.
זהו, אני חושב שזה, אני מסכים באופן עקרוני, אבל אני חושב שמכיוון ש פרופו, למשל הרע והעז, או חיות, או כשלה לחיות שנכנסות, כאילו בסוף המצב די נשאר אותו דבר, ולפעמים הפרספקטיבה קצת משתנה, כאילו, כאמור, יש תנועה מאוד מסוימת, שהיא במשך הרבה שנים יכול להיות מהרגע הראשון שכבשנו את השטחים ב-67, יכול להיות תוכניות מגירה שיודעים על רצון לכבוש את השטח ב-67, אני חושב שאפשר גם לדבר הרבה על בכלל הרעיונות שהובילו להקמת המדינה ב-48, אבל יש, בטוח שאנחנו מדברים על המציאות שהיא המנדט שלנו, של אתגור המצב הקיים של כיבוש השטחים ודיכוי של מיליוני פלסטינים, יש וקטור שהווקטור הזה עסוק כל כולו, לא רק קיבוע המצב הקיים, אבל מניעת איזושהי הפיכה של המצב הקיים. זאת אומרת, וזה מממשלות העבודה מערך שהיו באמת הבולדוזרים הגדולים ביותר של לגיטימציה של הכיבוש וההתנחלות, תוכנית אלון, רעיונות של דיין, רבין פרס וכולי וכולי, וגם בגלגולים אחרים, ברק ולגיטימציה שכן, אפילו נשים בצד את העין פרטנר. אז יש כוחות גדולים מהקונסטלציות הפוליטיות המסוימות שיש בכל רגע נתון. ואז בתוך הדבר הזה אנחנו לפחות, ואני חושב שזה גם מאפשר לנו, אני חושב כאילו מבחינתנו משהו מאוד מאוד ברור, מכיוון שאין בישראל ימין ושמאל מובהקים ביחס לכיבוש, אין, גם ביחס לכלכלה וחברה אין ימין ושמאל מובהקים, אז בטוח לא ביחס לכיבוש. אנחנו מסתכלים על זה בצורה, הייתי אומר, אם לרדד את זה, לכמה מחנות מובחנים, שאולי המחנה המרכזי ביותר הוא מחנה השליטה. בין הירדן לים יש מקום למדינה ריבונית אחת, שזאת מדינת ישראל. אם מסתכלים על חלק מהקולות, אפילו בתוך מפלגת העבודה, אולי בגלגול הנוכחי שלה ברשות מיכאלי אולי טיפה פחות, אבל בטוח תוכניות של איתן קבל לדוגמה הן תוכניות שבעבר הוא העלה אותן שבגדול מדברות על חוסר יכולת לעצמאות, או למנוע עצמאות פלסטינית באיזשהו מקום, ואם מסתכלים עד לנתניהו בנאום בר אילן, יש מחנה עצום שהוא נתפס כאילו מימין לשמאל, אבל לא, זה מחנה שליטה בטוח, נכנס לתוך זה בני גנץ, נכנס לתוך זה יאיר לפיד, נכנס לתוך זה גם ציפי לבני, כאילו שמדברת על איזה אוטונומיה פלוס או מדינה מינוס. ואז מימין למחנה הזה, יש את מחנה הסיפוח, כן, המחנה ששואף לקבע אפרטייד והשאיפה עליונות יהודית, שהוא אולי המחנה שגדל בצורה הגדולה ביותר, הוא לא רוב, אבל הוא גדל, כן, מרכז הליכוד אישר או קידם תוכניות של סיפוח, זה לא היה לפני עשור.
זה לגמרי חודר למיינסטרים גם, זאת אומרת, גם השיח שלו.
לגמרי, לגמרי, והלגיטימציה והסיפוח דה פקטו. עכשיו, אני חושב שמצד, בוא נקרא לו, בקצה השמאלי, או מהצד השני של מחנה הסיפוח, יש את מחנה השוויון, שזה הערך המכונן של המחנה הזה, ואני חושב שבתוך מחנה השוויון, יכול להיות שמאל ציוני או שמאל ללא ציוני, או שלא יודע מהי ציונותו, או לא מבין מה המשמעות של המילה הזאת, אבל, ויכול להיות
כמובן... שלא נכנע לתכתיבים של מהו ציוני, כמו שהוא נתפס בעיני הממסד.
נכון, וכמובן, בתוך המחנה הזה יש אזרחי ישראל פלסטינים, שהם כמובן חלק, השאיפה שלנו היא שהם בעצמם יהיו שווים לנו, מה שהם אינם היום, דה פקטו, אולי דיור כאילו, אבל דה פקטו ממש לא, וגם דיור ממש לא, והמחנה הזה, כשאנחנו מסתכלים עליו, הוא מחנה שגם הוא אולי נקרא לו בסיס הפעולה שלנו, אבל תפקידו הוא בעצם למשוך את מחנה השליטה. זאת אומרת, אנחנו כשוברים שתיקה מאמינים בחינוך, אנחנו עברנו תהליכים, כן? אני מקווה שיהיה לנו הזדמנות לדבר על איך הגענו לשוברים שתיקה, אבל כאילו גם יעל וגם אני, כמו כל, זאת אומרת, הגענו ממקומות מסוימים לעבודה בשוברים שתיקה, אז אנחנו עברנו תהליך, אז למה שאחרים לא יוכלו לעבור תהליך? ובזה אנחנו עסוקים מאוד. אז אנחנו צריכים גם לחנך את המחנה שלנו, וגם למשוך. אז שאנחנו מדברים על הממשלה או הקואליציה הנוכחית, אני חושב שאני רואה חלקים מתוך הקואליציה, ללא ספק בתוך מחנה השוויון. זאת אומרת, שאני רואה את חבריי וחברותיי במרץ, וחבריי וחברותיי במפלגת העבודה, אני חושב שיש שם קולות חזקים ומשמעותיים, שרואים את עצמם בתוך מחנה השוויון. אבל מחנה השוויון, או קואליציית השוויון, היא גם חוצה קואליציה אופוזיציה. ואז בתוך הדבר הזה, אני חושב שחלק מהתפקיד שלנו בשוברים שתיקה, הוא כן, הוא לוודא איך אנחנו... מצד אחד רואים את הוקטור הרחב הזה, או הגדול הזה, שהוא בסוף מקבע את השליטה, okay, ויכול להיות שבהקשר הזה גם הממשלה הנוכחית תורמת לו, זאת אומרת, זה שמירב וניצן יושבים סביב השולחן ומאפשרים הרבה מהעוולות האלה, מאפשרים. מצד שני, אני חושב שזה הקונסטלציה הנוכחית, ואיתה חשוב לנו גם לחפש את הסדקים ולעבוד איתה. אבל לא לשכוח שבסוף המטרה היא, כן לבנות מחנה פוליטי שהוא מחנה שוויון, כדי שיהיה עוגן שיוכל למשוך את מחנה השליטה לכיווננו.
אני לגמרי מבינה מה שאתה אומר, אבל יש לי בעיה עם זה. שאנשים כמו, לא יודעת מה, אורי מסגב יקראו לזה טהרנות, אבל זו לא טהרנות. לבוא ולהגיד שאתה במחנה השוויון, לא אתם, לא אנחנו ספציפית, אבל one שקורא לעצמו שייך למחנה השוויון, לא יכול לנוח בעצם העובדה שאלה הערכים שהוא מקדש. כי חלק מכל ההבנה של שוויון זה להבין שגם אם כרגע אני הפריבילג שמקבל יותר, היעדר השוויון צריך להטריד אותי. ומרבית האנשים במחנה שאתה מנית של השליטה, בעיניי גם הוא גדול יותר, כי חלק ממי שאתה גם קורא לו מחנה השווים נמצא שם. אי אפשר רק להחזיק באידיאולוגיות שוויוניות בלי שיהיה להם ביטוי במציאות. אז לבוא ולהגיד, כן, אנחנו בעד שוויון, אבל ייקח קצת זמן עד שאלה יקבלו, ואלה יקבלו, ואלה יקבלו, וזה לא נורא. כי בינתיים אני בסדר, ואני לא נפגע, אז הכל טוב לי. וזה עושה אותם אינהרנטית רק וונאביז של מחנה השוויון, ורק אלה שנספרים במחנה השוויון, אבל הם לא באמת כאלה. זאת אומרת, וזה קצת כמו להחזיק היום בפתרון של שתי מדינות ולהגיד, כן, זה הפתרון שאנחנו מתכוננים אליו, כי הוא צודק והוא מוסרי והוא מכיר בשאיפות הלאומיות של שני העמים בשטח הזה, אבל זה לא מסתדר, זה לא מסתדר כרגע. הלא מסתדר הזה נעשה על גבם של אנשים שצריכים שזה יסתדר אתמול. ופה יש איזשהו מלכוד אינסופי של 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 המאבק הזה, אבל אנחנו ממשיכים לקרוא לאנשים האלה אנשי שוויון או אנשי שמאל או אנשי ואידיאולוגיה לא עושה אותך איש שמאל בלבד, אתה גם צריך לחיות לפי הערכים שאתה מדבר עליהם, להיות מוכנים לוותר על זכויות אדם של פלסטינים עושה אתכם לא שוויוניים, בדיוק כמו שישראל היא לא דמוקרטיה, יש בה מנגנונים דמוקרטיים, יש בה תהליכים דמוקרטיים, אבל היא חסרה לא מעט אלמנטים אחרים שיהפכו אותה לדמוקרטיה אמיתית. אז אנחנו ממשיכים להשתמש בשיח, וממשיכים להשתמש במילים, אבל הם מייפות מציאות.
לא, אני חושב ש... אני מבין ומסכים עם המון ממה שאמרת, אבל אני חושב שהשאלה הזאת היא נכונה, באותה מידה, לא רק לכל ה-120 חברי וחברות כנסת, כן, שבאופן עקרוני, וכמובן יש דיונים מאוד רחבים, בעיקר בתוך החברה הפלסטינית של אזרחי ישראל, וכמובן ביקורת מפלסטינית תחת כיבוש, על מה המשמעות של להיות חבר כנסת בכנסת שהיא בעצם באופן עקרוני, כל הכנסת מחזיקה, משטר שאינו דמוקרטי בין הירדן לים, נכון? אז השאלה הזאת היא נכונה גם אופוזיציה קואליציה, אבל אני חושב בוא נשים בצד, כי הדיון הוא לא רק חברי וחברות הכנסת, הוא גם אני ואת בתור אזרחים ואזרחיות. כאילו, ואז השאלה היא, אנחנו שחיים בתוך המציאות הזאת, לא רק שאנחנו פריבילגיים עצם יותר, אני פרצתי ועזקתי ודרסתי, מבחינת זכויות בני אדם במשך 3 שנים. זאת אומרת, הפריבילגיה הזאת של היותי יהודי לא רק מאפשרת לי לחיות בתוך עם יותר זכויות באופן עקרוני, כן? אני פרקטית, אני לא רמסתי זכויות של 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 העם הפלסטיני ושל אני מנחש שגרמתי לסיוטים ואולי שעדיין מלווים מאות או אלפי אנשים, זה משהו שאני עשיתי. ואז אני חושב, ובהקשר הזה, השאלה שלך מאוד מתחברת לתפיסה שלנו בשוב שתיקה, כי אלה אתגרים שאנחנו כישראלים וישראלות שחיים כאן, חייבים לחיות איתם יום יום. זאת אומרת, גם אם אנחנו נגיד, אנחנו נשב רק באופוזיציה, וגם אם נגיד, אנחנו אפילו מבטרים, או לא מקבלים את הלגיטימציה של הכנסת, זה לא יעלים את המציאות הזאת שאנחנו היינו חלק ממנו. ואז בתוך הדבר הזה השאלה היא איך אנחנו יכולים כאזרחים ואזרחיות, או בטוח כארגוני חברה אזרחית, להיות חלק מהקולות או מהכוחות שמנסים לסדוק, כדי להוביל למהלך גדול יותר. והשאלה של האם מרץ צריכה לשבת בממשלה הנוכחית או לא, אני לא יודע. באמת אני לא יודע, יש לי המון שיחות עם חברים וחברות, ואני חושב שאנחנו מאוד, לא חוסכים את הביקורת שלנו, אבל זה כאילו בתוך הקונסטלציה הנוכחית, אני חושב שמה לנו חשוב לעשות, וזה נכון אם מרץ תהיה בממשלה או תהיה באופוזיציה, או אפילו לא תשב בכנסת, כאילו, אני חושב שהתפקיד שלנו יישאר אותו דבר. לסדוק כדי להכניס את האור, כי זה משהו, זה אולי האלמנט הכי משמעותי והחובה שלנו בתור ישראלים, ובטוח בתור ישראלים יהודים במרחב הזה.
אוקיי, זו הייתה תשובה מצוינת, אבל אז אתה אמרת בלי אבל, סליחה. אתה אמרת משהו שהקפיץ אצלי פתאום, ממרום עשורי החמישי, אני לא חושבת שאי פעם אמרתי את זה. פתאום קלטתי שלכל אורך, זה לא באמת יפתיע אם אני אגיד שפוליטיקה הייתה חלק ממשהו שתמיד היה חלק ממני, או אני חלק ממנה. אבל כל פעם כשהצבתי בעיניי לפחות מראה מול האנשים הרלוונטיים, ארגונים, אחד הדברים שכל פעם דיברו איתי עליו, וזה גם נכון, כאילו התשובה שלך, אתה השתמשת בזה והבנתי לגמרי, אבל זה המושג קונסטלציה. ופתאום קלטתי שאיכשהו, זה תמיד לא הקונסטלציה הנכונה, וזה תמיד, זה תמיד אף פעם לא הזמן, ותמיד אנחנו נמצאים במקום, עכשיו I'm preaching to the choir, זאת אומרת, זה לא איזו טענה, אבל תמיד אנחנו נמצאים במקום של לנסות לסדוק את, 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 את החומות כדי שייכנס האור הזה, אבל יכול להיות שקצב בניית החומה גדול יותר מהקצב שלנו, והקונסטלציה כל הזמן משתנה לרעתנו, ואולי, אם אתם מסכימים איתי כבר על זה, ונגיד שאני אצא מנקודת הנחה שכן, זה אומר שאנחנו צריכים קצת לשנות את האוטומט שאנחנו חושבים בו, כי אפשר ממש לצייר את הגלגולים, שכביכול מה שאנחנו קוראים לו שמאל עובר, אבל אולי זה כבר לא מתאים, אולי סוף סוף במאה ה-21, אנחנו צריכים להבין שלמשל, רעיון הלאומיות שהוא די מיושן, לא, כבר לא כל כך מתאים, ואולי הרעיונות של איך אנחנו מתייחסים למדינה, ולתוך איזה מארג יחסים המדינה יכולה להיכנס, אולי שוב להחזיר את הדיון של מהי דמוקרטיה ליברלית. יותר מזה, גם המכנה המשותף שהיה אמור להיות של כולם, ימין ושמאל, שהוא הבסיס הדמוקרטי, גם זה כבר בסיס שהלך ונשחק מתחת לרגליים שלנו. אולי משהו לא עובד, אולי אנחנו מדשדשים במקום, מנסים לעשות המון טוב ולשנות, אבל כל עוד נמשיך להשתמש בכלים האלה, אולי אין לנו סיכוי.
אני חושבת שתמיד יש סיכוי, אני חושבת שאנחנו הסיכוי.
אני מסכימה.
כמו שאמרתי בתחילת השיחה, את רק מרימה לכל הלימוד שלנו על המאבק של החברה באלג'יריה, אבל כן, גם אנחנו בעצמנו לא משתעשעים, אבל חושבות וחושבים בדיוק על הדברים, what's next, האיחוד האירופי, זה, אבל עד שיהיה את המודל הזה הבא, שיבוא עלינו לטובה, אני חושבת שהעשייה הזאת, את אמרת מעגלים, אני רואה את זה כספירלה.
אוקיי.
זאת אומרת, אנחנו בהחלט כולנו במרחב יכולים ויכולות לראות את ההסלמה הזאת, זאת אומרת, כמו שאת אומרת, המחנה סיפור, משהו שם גדל, משהו משתנה, זה...
גם המילים בשיח.
נכון, ואנחנו
יכולים לשזור את זה. אני גדלתי באינתיפאדה הראשונה, בחיים לא שמעתי על המושג רצחנות פלסטינית, והיום, סליחה, זה לא שאין מתיחות, אבל היום על כל פיפס שעושה פלסטיני, גם אם הוא רק מרים את היד כדי לגרד את בית השכי, הוא מואשם ברצחנות פלסטינית, זאת אומרת, הנה עוד משהו שעבר הקצנה מטורפת.
אבל אני חושבת שזה גם חלק בדיוק מאותה הסלמה הזאת, אבל יחד עם זאת אני יכולה לראות, אני חושבת שיש פה משהו לפחות במחנה שאנחנו רוצות להשתייך אליו, התפכחות. התפכחות okay. בדיוק מה שאת ואני שוחחנו עליו בעבר, מאיפה באנו ואיפה גדלנו ואיך חשבנו שלהיות בעצם, לא יודעת, שלהיות בשמוץ אומר שאני עכשיו המענה לזה, ומצד שני, היום עדיין הערכים האלה שהנחילו בי, תראה, אני נולדתי לתוך הצבא, אני ליטרלי נולדתי בבית יולדות הקריה, שני הוריי שרתו בקבע כל החיים, גדלתי בבסיסים, וגדלתי בבית של מרץ. זאת אומרת, אנחנו יודעות ש, 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 שלא הייתה את, כל כך את הסתירה הזאת אז, אבל איך אמר לי אבא שלי לפני איזה כמה זמן? אנחנו נהיים יותר אמיצים דרככם.
איזה משפט מקסים.
כי הם עשו את הכי טוב שלהם היה, והם ידעו. ואנחנו מתקדמים עוד מדרגה ועוד מדרגה, ואם אני חושבת שאם נשאיר את ה... אני לא יודעת אם, את יודעת, בין קרן ליעל אבנר נוכל לשנות את שיטת הממשל כרגע, אבל אנחנו כן יכולים ויכולות להמשיך, את יודעת מה? זה לא לסדוק. זה, אני עובדת פה עם, עם עת חפירה. כן, עם שופל, עם D9 אני עובדת כדי לעשות את הצד השני. ואנחנו לא הרוב. אנחנו לא הרוב, כי להיות פופוליסט ולהיות מפחיד ואת יודעת, לפרוט על, על המיתרים ה... זה יותר קל מלהיות אמיצים, והרבה יותר קל להעביר ביקורת מאשר לחשוב, וזה אנחנו יודעות all too well. אבל אני מרגישה שינוי, אני רואה שינוי. את יודעת, במעגל הקטן סביבי, במעגלים שלנו, במחנה, זאת אומרת, אז אני אופטימית.
אני חושבת שיש מרחק מאוד גדול בין אקטיביסטים, שאני חושבת שבאמת גם יכולים לראות את, זאת אומרת, גם את הקושי, אבל גם את הברכה בעמלם, כשאת רואה את החיוך של אחרי הפגנה, או כשאת רואה הצלחה במשפט, או כשאת מצליחה להעביר משהו החוצה, והוא מייצר שינוי. כל הדברים האלה הם נפלאים, אבל אני למשל חושבת שארגונים כמוך נמצאים עכשיו במלכוד הרבה יותר גדול, כי בעיניי למשל המטרה הכי גדולה היא לחתור לשיח של אמת. אנחנו מאוד מתרחקים מהאמת, וגם המילים שאנחנו משתמשים בהם מאוד מאוד מתרחקות מהאמת, כי האמת הזאת היא לא פשוטה. והיום אתם, אם בעבר לא היה מישהו בממשלה ש, שארגונים יכלו לפנות אליהם, ואדרבה, הממשלה צמצמה את ה, את, את, או ניסתה לצמצם גם את מעגלי הפעולה שלכם, אז היום יש עם מי לעבוד, ויש עם מי לשתף פעולה, אבל לשיתוף פעולה הזה יש מחיר, כי אם בסופו של דבר האצבעות של מרץ מורמות בחוק האזרחות, והאצבעות של מרץ הם גם אלה שיכשירו את הבנייה או מכשירות את הבנייה שכן נעשית, ואת העובדה שאת ישיבת חומש לא מפנים, אז בעצם אתם נאלצים לשתף פעולה, ובה במידה שאנחנו מדברים על להחזיק ערכים, זה קצת במקום אחר, אבל זה קצת גם כמו מה שמרת עושה, שהיא אומרת, אני ממשיכה להחזיק את הערכים שלי, אבל אני מתחזקת עכשיו את הממשלה, כי 1, 2, 3, וזה לא משנה שהסיבות טובות. התוצאה של זה היא לגיטימציה של השיח הנגדי.
תראה, אם היינו עובדים רק בכנסת, אז הייתי, אולי היה לנו פה באמת שיח יותר ספציפי על המקום הזה. אבל אנחנו, כל יום הארגון הזה עושה כל כך הרבה דברים שאני חושבת שזה מה שחשוב לזכור. זה לא רק היכולת שלי לשכנע את חברי הממשלה לתת לנו לעשות דיון עכשיו.
כן.
אלא להילחם על הקהל הישראלי, להילחם על הצעירים שנמצאים במכינה עכשיו והולכים נבינה והולכים לשרת, ולהילחם על התיכוניסטים, ולהילחם, זאת אומרת, אני אומרת, שוב, אני מרגישה פרדוקסלית, שאני אומרת להילחם שאנחנו איזה, אבל היכולת שלנו לפגוש כל כך הרבה נשים ואנשים פה, מחוץ לפרלמנט, זה אנשים שעושים את השינוי, לא רק החבר'ה בכנסת, וזה הכיתות רגליים, לא יודעת, אבנר חזר אתמול מאיזה מינוס 10 מעלות בדרום הער עם כי זה כל רגל שלנו בצד, כן.
זהו, אני חושב, לא, אני מאוד מסכים, אני חושב שהסיפור הוא, וזה, אני חושב, תמיד היה באיזשהו, בוא נקרא לזה DNA ארגונים, יש משהו כזה, הרעיון המכונן שבעצם מתוכו שוברים שתיקה קם, של 60 חבר'ה ששירתו בחברון ובאו מתוך השירות שלהם באינטיפאדה השנייה, ואמרו אנחנו רוצים להביא את הכיבוש, את המציאות, את חברון לתל אביב, רוצים להביא את השיח הזה בעיקר לתנועות הנוער שלנו ששלחו אותנו, למשפחות ולחברים, והרעיון הזה הוא עדיין מאוד מאוד חי בשוברים שתיקה, ואני חושב שכאילו אולי הדבר הכי מרכזי שלמדנו מהשנתיים של ההתקפות עלינו, ב-15, 16, 17 אפילו, שהגיעו למקומות אלימים מאוד של התקפות פיזיות ואישיות וירידה לחיים וטלפונים האימים, זאת אומרת ממש אנחנו מדברים פה על אלימות שהיא לא של רק כמה ארגונים, אלא אלימות פוליטית שהגיעה מהצמרת והסתה ברורה. אולי הדבר הכי מרכזי שאנחנו למדנו זה שאנחנו לא הולכים לוותר על שום זירה ושום מקום, ובעיקר על המקומות שלא רוצים שאנחנו נהיה. זאת אומרת, אני מזכיר שעבר חוק, שכולם קראו לו חוק שוברים שתיקה, שחתום עליו גם ראש הממשלה החליפי וראש הממשלה הנוכחי של ממשלת השינוי, כן, שמנסה למנוע מאיתנו להיכנס לתוך בתי ספר. אז קודם כל רק הפרדוק, שאומרים למה אנחנו מדברים בחול, ואז עושים חוק שמנסה למנוע אותנו, איזה בתי ספר? בתי ספר פה. אבל החוק הזה שעבר, לא באמת הצליח להשפיע עלינו, מסיבות, מכל מיני סיבות, צריך בעצם לייצר רשימה שחורה של ארגונים, ואז זה יעלה לבגץ ובהצלחה שם, אבל כן זה הצליח לייצר איזושהי הפחדה. אבל מה שראינו, סתם דוגמה מבית ספר שהזמין אותנו בצפון, הילדים, המורים, ההורים, כולם רצו, המפקח או מפקחת, אני לא זוכר, משרד החינוך, הפחיד אותם, קיבל רגליים קרות, הקומיסר שלח איזשהו מסר, והפגישה שהייתה אמורה להיות לנו בתוך הבית ספר התבטלה. אז מה קרה? פגשנו את תלמידים אחרי שעות בית ספר בבית של אחד או אחת מהתלמידות. זאת אומרת, הסגרו דלת, ניכנס מהחלון. ובתוך הדבר הזה, אנחנו לא מוכנים לוותר על אף זירה. אבל אף זירה, וזה בעיניי חלק מהשאלה של צריך לחשוב מחוץ לקופסה וצריך לחשוב, אז כן, אני אלך ואני אעבוד עם כל מפלגה שתהיה מוכנה לדבר ולשמוע, וכמובן כל בית ספר וכל מכינה וכל חוג בית ו10 אנשים בערבה, אנחנו שם, או סיור אתמול של 40 חבר'ה באיזשהו שנת שירות, גם אם זה מינוס 4 מעלות, לא משנה, אנחנו נגיע ונדבר איתם. אבל, וזה מאוד משמעותי, לא רק לשיח של כל החברה, אבל בעיקר להבנה, אני חושב, של השמאל ומחנה השוויון ומה אפשר לעשות, זה גם להבין שחלק מהמאבק שלנו הוא מאבק על כל המגרש. ואז בתוך המאבק שלנו, לדבר בתוך ועדות של הכנסת ובתוך בתי ספר ועם מכינות קטן צבאיות, אנחנו גם נאבק, זה לא בגלל שאנחנו צריכים מהם כסף, אבל אנחנו גם נאבק על הזכות והחובה שהקהילה הבינלאומית תשמע מה אנחנו עושים פה. ולא רק יהודים שגם איתם אנחנו עובדים המון, אבל כן, גם הקהילה הבינלאומית. ומדברים המון בשמאל על צריך לא לפחד מכוח, וצריך לחשוב איך אתה יכול לבנות. הזירה הבינלאומית היא תמיד, היא בטוח מ-48 ועוד יותר מ-67, הכיבוש הוא נושא בינלאומי. הפלסטינים שפרצתי להם הביתה, הילדים והילדות שהשתינו במכנסיים מרוב פחד שהם ראו אותי עם צבעי פנים וכסדות, הם אינם אזרחים ואזרחיות ישראלים. הם פלסטינים שחיים תחת המגף שלנו. והקהילה הבינלאומית תמיד הייתה חלק אינטגרלי מהסיפור הזה. ומבחינתנו הדבר הזה הוא לא מילת ברירה כי לא מקשיבים לנו, הפוך, מקשיבים לנו, ואנחנו גם הולכים לדבר פה וגם הולכים לדבר שם, וצריך לזכור, אני חושב חלק מה, אם אנחנו מנסים לחשוב על מה התפקיד של השמאל היום ואיך אנחנו יכולים לחשוב, אז בדיוק התפרסמה כתבה לפני יומיים בגרדיאן, כתבה מאוד גדולה, על חבורה של ישראלים וישראליות, יהודים ויהודיות גם מהעולם, שעובדים ופועלים בדרום הר חברון, ואני חושב שזה אחד מהכתבות או הפעולות הכי מעוררות השראה, משהו שאנחנו מכירים ומלווים בצורה מסוימת את את החבר'ה שם, ממעט ניסיוננו וקשרנו שם, אבל אני חושב שזה כל כך חשוב וכל כך מעניין, שיש בעצם את היכולת לחשוב על הפעולות והאקטיביזם שלנו כמשהו ששובר את המחיצות, ובתוך המגוון וסל הפעולות שיש לנו, אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב איך אנחנו יכולים לאתגר את המערכת עם הבנה שזה מאבק אסימטרי. מכיוון שאין ימין ושמאל מובהקים בטוח בנושאים האלה, ואנחנו לא מדברים על מחנות שווים, שאני חושב שהרבה לפעמים אוהבים להגיד, כן, אנחנו הרוב, אנחנו רק צריכים לבטל את זה, ולהגיד, לא נכון, לא נכון, אנחנו לא הרוב, מה לעשות? זה לא אומר שמבטרים, זה לא אומר שמרימים ידיים, אבל אנחנו, בוא נכיר את המציאות, אנחנו לא הרוב. זה... יש לנו, יש מחנה, יש ארגונים, יש אנשים, יש מפלגות, צריך לאתגר, צריך לבנות, צריך לחשוב על שותפות יהודית ערבית, ואיך נותנים לו יותר לגיטימציה, אבל זה מאבק, זה מאבק מתמשך. אבל בתוך הדבר הזה, חלק מההצלחות הגדולות של הימין המתנחלי הישראלי, זה באמת בשיתופי הפעולה שלהם עם הקהילה הבינלאומית, ועם כמובן לא רק יהודים, אבל אוונגליסטים לצורך העניין, ואולי אחת הדוגמות הכי חזקות, דיוויד פרידמן, שגריר ארצות הברית בישראל, לפני שהוא היה שגריר, הוא היה חלק מקבוצת או קהילת ידידי בית אל, יש בניין על שמו ליד שכונת האולפנה שפינו באזור בית אל, שנושא את שמו, חלק מהמבנים שם לאדמה פרטית פלסטינית, זה בן אדם עם כוח, עם אחד הממשלות או אחד מהמדינות, או עם המדינה הכי חזקה, בטוח שזה נוגע לאזור שלנו, שיש לו קשר עדוק לבנייה עבריינית ולתמיכה במפעל ההתנחלויות. איך אנחנו כשמאל, תאב חיים, לא דורשים שהשגריר הבא של ארצות הברית בישראל, יהיה לו, הוא יהיה תומך של בצלם? או חבר קהילת הידידים ששוברים שתיקה, אנחנו לא יכולים להעלות את זה על דעתנו אפילו, כן? זאת אומרת, זה חלק מההבנה שאנחנו חושבים על בנייה של מחנה, בנייה של כוח פוליטי, אנחנו צריכים לחשוב על כל המגרש, ולא לוותר על המקומות, בעיקר המקומות שלא רוצים שאנחנו נהיה בהן.
ובעיקר לזכור את שכולנו הפנמנו את כל השתיקים, גם בשמאל, אנחנו מדברים כבר את אותם דברים שהם פימפמו ופימפמו ופימפמו. ומי קבע שאני פחות טובה? זאת אומרת, אני ישראלית פחות טובה? אני לא זכותי להילחם על מה שאני מאמינה? זאת אומרת, הם הופכים אותנו, אם את לא לאומנית, אם את לא, סליחה, פשיסטית, אז you're not good enough. סליחה, אני נתתי פה בדיוק, את יודעת מה? ומה זה? אני אפילו לא רוצה להנציח שיח של... נתתי אז מותר לי.
בדיוק.
למה, עולים חדשים שעלו לפה ורוצים לעשות שינוי, לא מגיע להם, זאת אומרת, המדרג, הקסטות האלה. כן, בדיוק. יש מישהו שהוא לא יהודי והוא יעיז לדבר? זה כל פעם משגע אותי שיש את האין עם כובש בארצו. כזה, היית שם לפני 2000 שנה, יש פה אנשים שלפני יומיים אהבת אותם, אז להם אין זכות. כאילו, אני חושבת שבגלל זה אנחנו גם עוד יותר, זה נקודה כל כך חשובה, למה אנחנו נלחמות באמת על כל המגרש. הסרטון המופלא של ביבי, ש-spoke so perfectly in English against the awful government, למי אתה מדבר? אתם באים וצועקים עלינו ומפמפמים, זאת אומרת, אנחנו הפנמנו כבר את כל ה... כחברה, את כל השטיקים הזולים האלה. ובזה, על זה אנחנו נלחמים. כאילו, זה ממש, באמת זה.
ובזמן שביבי נאבק על האחוריים שלו, כאילו, שוברים שתיקה, כאילו, תמיד, כאילו, יש בטוויטר רץ השוואה של שוברים שתיקה, והנה, הוא מדבר בחולון ובחולון. כאילו, אנחנו מדברים פה על הנושאים הכי מהותיים של החברה שלנו. כאילו, על, על, על משהו שהוא בליבו לא נושא פנים ישראלי, כאילו, אז לעומת ביבי, בעצם תכלס נאבק כדי להמשיך לצבור כוח, כן? הדמוקרטיה אף פעם לא באמת הזיזה לו, בן אדם הוא לא...
אבל הם רוצים להמשיך להפריד, הם רוצים להמשיך לריב, וזה...
אבל גם רואים את זה, זאת אומרת, ההגדרה של מי הוא יהודי הפכה להגדרה של מי הוא ישראלי, הפכה להגדרה של מי הוא ציוני, ויש הגדרות מאוד ברורות של המחנה, כשהגבולות הגזרה הם מאוד מאוד ברורים, ובדיוק פה הבעיה. כשאנחנו מסתכלים, גם כשאנחנו מסתכלים, מנתחים, אז מעבר לרמה של ארגונים חוץ פרלמנטריים, צריך לא רק את הפעילות של הארגונים החברתיים, אלא שזה גם יהיה מגובה איכשהו בתוך פעילות פוליטית. ויש, וגם פה יש לקונה, יש חסך, שאני מניחה הוא מאוד בעייתי. היכולת לתרגם את מה שאתם עושים ביום יום, בסופו של דבר, או בדרך קצת אחרת, זה לא אתם, אבל של אידיאולוגית שמאל, היא לא יכולה להיות ללא גוף פוליטי פעיל, שיקדם את האג'נדה, ושוב, גם יקדם את השיח. היום אין, כשאנחנו מדברים על שיח ישראלי, אצל מרבית האנשים, ישראלי שווה יהודי. וכשאנחנו משתמשים כל מילה שאנחנו משתמשים בה, מנוחסת בעצם למקום שהוא מאוד קונסנסואלי יהודי, וזה מותיר למעלה מ-50% מהאנשים שנמצאים בשטח הזה שבין ירדן לים. ואיכשהו מול המגמות האלה, עד שלא תצמח בעיניי לפחות פעולה פוליטית או גוף פוליטי שמדבר את השפה ויוצר שינוי, אז אתם אולי שומרים על או, או, או מחזיקים כאילו את המבצר, אבל אין שום כוח חילוץ שמגיע מהתחום של הפוליטיקה שיעזור לכם במשימה הזאת.
אבל אני אגיד לך כאילו איפה אני טיפה לא מסכים, כי אני חושב ש יש חשיבות אדירה בתרגום של המחשבות שלנו והעשייה שלנו לשדה הפוליטי הפרלמנטרי הישראלי, וזה יכול להיות בבנייה של משהו חדש, זה יכול להיות בבריתות, כאילו עם מפלגות קיימות. אני חושב שאם יש משהו שלמדנו כאילו התחושה שלי הייתה קצת שכאילו כל המערכות בחירות האלה קצת היו סוג של מכונת זמן, קצת הכריחה אותנו לרוץ נורא נורא קדימה, כי כאילו מי דמיין שבבחירות הראשונות אנחנו נצליח להגיע לסיטואציה שיש לגיטימציה כזאת לעבאס, עם כל הביקורת שלי על עבאס, אבל קרה פה מהלך מאוד מעניין שלא היה קורה באותה מהירות, אולי היה קורה בסוף, תוך 12 שנה או עשור, או 7 שנים או 5 שנים, אבל כל מערכת בחירות הכריחה בעצם להיכנס לאיזשהו פינה שיצרה את הדינמיקה הזאת. אז אני רק אומר בזה שפעילות פוליטית ותרגום שלה היא מאוד מעניינת, ואי אפשר לדעת מאיפה זה הגיע, מתי ישתנה ה-common sense בתוך ההקשר הזה, ומה יהיה הדבר הזה שיפתיע אותנו. אבל המוגבלות של היכולת לעשות שינוי רדיקלי, כן? רדיקלי שורשי, מלשון המושג העמוק של תפיסה רדיקלית, אני חושב שהוא לא, אנחנו לא יכולים, אין לנו את הזכות להגיד שאנחנו שמים את כל יהבנו אך ורק על איזשהו מפלגה אחת בפרלמנט הישראלי. גם כי הדבר הזה הוא לא אך ורק כרגע מונח שם, זאת אומרת, צריכים לקרוא תהליכים רחבים יותר, בחברה הפלסטינית, בהנהגה הפלסטינית, וכמובן בזירה הבינלאומית. אז אני חושב שזה נכון שהאחריות לשינוי, כמו הבחירה להמשיך את הכיבוש, היא בחירה ישראלית, ולכן זה נכון שיש לנו המון 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 אחריות, אבל כדי להגיע לרגע הזה, צריך שיהיה פה שינוי הרבה 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 יותר משמעותי, ואז בתוך הדבר הזה, אני חושב שהזירה הפרלמנטרית היא חשובה, היא אקוטית, אבל היא לא היחידה, ושם חייב להיות, חייב להיות קוקטייל, חייב להיות, אולי הדוגמה הכי טובה, קרן, זה הדוגמה של הציוד של בר לב. אנחנו עוקבים במשך שנים על הסיפור הזה, על איך אומר ברדוגו, אלימות לגלית של זה, אבל האלימות הלגלית של, הוא לא אומר את זה עליהם, אבל אני אגיד של 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 המתנחלים. כן, הסיפור פה הוא לא אלימות של איזשהו מתנחל בגבעה, אלא חוסר אכיפת חוק מובנית, לא רק על אלימות של הצתת שדה, אבל של בנייה, של השתלטות על קרקע, מסביב לכל התנחלות ומאחז, יש אדוות של אלימות, זה בילטי אין בסיסטם. אנחנו במשך חודשים רבים, מהרגע שראינו את זיהינו את גם עלייה מסיבית במקרים של אלימות, ועוד יותר עם הבנייה של החוות החקלאיות, תופעה בזויה בשנים האחרונות, עוד יותר אלימות מסביב למאחזים ולהתנחלויות, ואנחנו ועוד מספר ארגונים המון זמן מנסים לשים את הדבר הזה על הרדאר, ואספנו כסף לשים שלטי חוצות, ושמנו את התמונה של בר לב וגנץ עם ציטוטים שלהם, כן, וכל פעם שיצאו תמונות, כל פעם תמונות בווידאוים יותר ויותר קשים, שקט, כן, הם שמרו שתיקה, גם גנץ וגם בר לב.
נכון.
ובחודשים האחרונים אנחנו טיפה מזהים איזשהו שינוי, לפחות בשפה, עדיין לא במעשים, אבל למה? הם אומרים את זה, הם אומרים את זה. כי אלון שוסטר אמר, זה יפגע לנו ביחסים עם ארצות הברית, מקור בכיר, לפי עמוס הראל, אמר בכל פגישה עם דיפלומטים אירופיים הדבר הזה עולה. עומר בר-לב פוגש את תת המזכירה, שמעלה את זה בפגישה, כן? והוא מציית את מה שזה. זה עלה דרך אגב גם בפגישה של בנט, סגל כתב על זה, אנחנו גם ידענו את זה, שזה עלה כנראה עם ביידן, הדבר הזה עלה. המציאות הזאת, ההתגור של המציאות הנוכחית, חייבת להגיע מכל כיוון. זה לא רק חול, זה גם חול, וגם החברה הישראלית, וגם חברי הכנסת מהמשותפת, וגם חברי הכנסת מהקואליציה שזה, זאת אומרת, אני חושב שאין לנו את הפריבילגיה לוותר על אף זירה, וכמו שאני לא חושב שאני צריך לוותר על הפרלמנט האירופי, אני חושב שגם אין לי את הפריבילגיה, אם יש לי את היכולת, אני בטוח, בטוח כישראלי לא הולך לוותר על הפרלמנט הישראלי. אם אני רוצה שהוא ישתפר, כן. אם אני רוצה שהממשלות, שהמפלגות יהיו יותר חדות, כן. האם יכול להיות שיש רגע, אולי כבר עברנו אותו, אני לא בטוח, אבל האם יש רגע שמרץ והעבודה אולי צריכים לפרק? יכול להיות. אבל כרגע יש מציאות, אני חייב לנצל כל זיק וכל פינה וכל אופציה כדי לאתגר את המציאות. לא כדי לשפר את הכיבוש, אלא כדי לסיים את הכיבוש כמובן. כדי לשים הרע. אבל אם יש לי אופציה למנוע מפוגרום נוסף על החברים שלי בכפר מפקרה, או באטואני, שאתמול הרחו אותנו לארוחת צהריים, מכיר את החברה האלה עשור, אם אני יכול למנוע את זה שהם יחיו שם בפחד מצמית מהאלימות של מתנחלי חוות מעון, מאחז עברייני אלים, שגם צהל מפחד להיכנס אליו, אם אני יכול, אני חייב לעשות את זה.
אני גם.
אז אם לחזור לתחילת
השיחה,
זה בדיוק זה, אפשר להיות עקרוניים, אבל אפשר גם בפועל להבין שאנחנו באמת משנים ומשנות מציאות, גם אם זה לילד או ילדה אחת. גם אם...
חשוב. נכון, נכון. וזה באמת החובה שלכם לראות את הדברים ככה. ושוב אנחנו נוגעים באותה נקודה, שעד שלא נאמר את הדברים, בין היתר גם לבוא ולהגיד... אני לא אחזור על עצמי, אבל לומר את הדברים כמו שהם ולהגיש את האמת. כי אני חושבת שמרבית הציבור הישראלי שומע את הדברים האלה, לפעמים אפילו מבין, אבל הוא חוזר כל הזמן לאותן תבניות אוטומטיות שהן לא מאותגרות, וזה לא כתב אישום נגדכם, להפך, שיהיו עוד כמוכם. אבל מעטים מדי האנשים שבאים ואומרים, כי הרי זה נורא קל, גם את דיברת וזה קודם, וזו הבעיה מאז ומתמיד של ימין ושמאל. כשיש לך נימוקים שהם מאוד פרימורדיאליים, והם מאוד פורטים לך על כל הנימים שמהם מורכבת הזהות שלך, אז בוודאי שהם יהיו יותר משכנעים. ולא דיברנו על זה, אבל מבחינתי ההגדרה של השמאל משאירה את הדברים האלה הרי מחוץ לפוליטיקה. אלה דברים שאמורים להיות שלך בפרטי. אתה רוצה להיות יהודי, תהיה יהודי, ואתה רוצה להאמין במפלצת הספגטי, גם בזה המדינה לא תתערב לך. אז שוב, אני באמת חושבת שהקושי הכי גדול זה שאנחנו לא מייצרים מציאות אחרת של שפה אחרת שבאמת אומרת את הדברים כמו שהם ומניחה אותם כמו שהם לפתחנו. אתם מרימים מראה, המון המון פעמים אתם מרימים מראה, זה חשוב. אני מקווה שגם אני בכתיבה שלי לפעמים מרימה מראה, אבל זו מראה שאחרים יכולים בסופו של דבר להסב ממנה את הראש. אני חושבת שעד שלא נמצא איפשהו בתוכנו את השפה ואת הדרך להעביר את האמת באמת, שתהיה נוכחת יותר עבור כל אחד מאיתנו, כי לדבר על עוול שנעשה לפלסטינים, או לדבר על עוד מיכל מים שהצבא שבר, זה אימפקט מקומי ורגעי, וזה לא יוצר את ההמשך.
אז את צריכה לראות איך זה נכנס אלייך הביתה.
אז זה מה שאני, בבית שלי אני מאוד משתדלת.
לא, אני אומרת, כחברה, אם לא נפנים את הקשר הזה, אני חושבת, היה עכשיו טור של, בארץ של, וואי, אני לא בטוחה, נראה לי חיים לוינסון, כתב על קופנהגן או משהו.
כן.
באמת, פרפקט.
באמת, כאילו
הצגתי לקרוא את לוינסון. תיאור פרפקט על... מה זה פשוט להיות ישראלי במרחב הישראלי? ללכת ברחוב זה מאבק. הכל פועלים, אנחנו כאילו חברה פוסט-טראומטית שלא מכירה בזה שהיא פוסט-טראומטית. אז אם לא נתחיל מכאן, אם לא, הלערים הרע זה בדיוק זה, זה הלהודות, נכון? הרי להסכים לראות איך פה בכביש האלימות שקורית כאן קשורה למה שקורה שם, זה הצעד הראשון. כשהייתה לי שיחה לפני כמה ימים, בן זוגי עובד עם אומן ישראלי מצליח, ואחד העובדים בהפקה, בחור מאוד ימני, ותמיד יש בינינו כזה את השיח הכיפי ככה, והבן שלו אמור להתגייס, והוא פתאום אומר, אני לא רוצה שהילד שיתגייס, אני יודע מה זה, אני יודע מה הוא הולך לעשות. שיהיה אזרח עובד צהל, שיעשה שירות לאומי, שיהיה, לא יודע, שיהיה כאילו מדסניק, אבל שלא ילך להיות לוחם. וזה הרגע שבו יש את הקרע. וזה הרגע שבו אני יכולה להצליח לדבר עם אותו אדם שעד אז היה רואה איזשהו פוסטר של בוגדים, או איזה משהו, את יודעת, משהו מגוחך אחר, אבל לדבר ולראות את הבן אדם ואת הבת אדם. ולדבר. הוא אומר לי, אני מפחד. אומרת לו, וזה בדיוק למה אנחנו צריכים לא להיות שם. כי זה לא רק הצד השני, זה לנו, זה הילדים שלנו. עד מתי אנחנו...
זה במקום הכי, הכי עמוק של העניין. נורא קל להסתכל במראה ולראות את הדברים היפים שלך. אוקיי? אם יש לך עיניים נורא יפות, אז תסתכל על העיניים שלך, ואתה לא תסתכל על, לא יודעת מה, הסנטר שאתה לא אוהב או whatever, כי זה קל, וככה אתה גם לומד לראות את הפרצוף שאתה מסתכל במראה. טוב, זה יהיה heavy. אתם מוציאים ממני דברים שלא חשבתי, אבל אני גדלתי בבית לכאורה, נפלא ונהדר, אבל אני גדלתי בבית מאוד מאוד אלים. וכאימא, פתאום, כשילדתי את בני הבכור, היו לפעמים תגובות שלי, לא אלימות, אבל פנימיות שלי, שהזכירו לי אולי באיזשהו מקום דברים שראיתי נגיד בבית, קוצר רוח, חוסר סובלנות, כל מיני דברים שאצלי בסופו של דבר הובילו למקומות מאוד מאוד שליליים, וכאימא היה לי נורא נורא חשוב לא להסיט מבט מהמקומות האלה שהיו לי הכי קשים בעולם, אלא להיכנס הכי עמוק לתוכם, כדי שחס וחלילה, בשום שלב, הילדים שלי לא יצא עליהם שום דבר ממה שהיה מנת חלקי, נגיד, כילדה. ואני חושבת שזה אחד הדברים שמבחינתי מאוד, מאוד עיצבו אותי, ואם זה בזוגיות שלי, מה אני, בעקבות הזוגיות המאוד לא טובה של ההורים שלי, מה אני רוצה ואיך אני בונה, ואם זה בהורות שלי, אבל כדי להיות בת זוג כמו שאני רוצה להיות, ולהיות אימא כמו שאני רוצה להיות, ולהיות האדם שטוב לו להסתכל על כל המראה, אוקיי? הייתי חייבת ללכת למקומות הכי אפלים שלי, ולהסתכל עליהם במבט הכי בוחן, וזה מאוד 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 כואב, ומאוד קשה ונורא קל להגיד על זה לא. מה שעובד בצורות אחרות, אבל על בני אדם, עובד גם על ארגונים גדולים יותר שהם בני אדם, כמו למשל מדינה. ואחד הדברים שאני תוהה, וזה נהדר בעיניי, שיש ארגונים כמו שעוברים שתיקה, ושיש אנשים שמרימים מראה, זה בדיוק האנטיטזה של צהל הוא הצבא הכי מוסרי בעולם, ישראל היא הדמוקרטיה הכי, זה נורא קל המקומות הטובים האלה, כביכול. הם נותנים לנו מקור להזדהות ומקור להרגיש בטוח יותר, אבל כשהם מבוססים על הסתרה וכשהם מבוססים על מקומות מאוד מאוד חשוכים, לא צומח מהם שום דבר טוב. ולכן מה שאתם עושים להציב את האיכסה ולגרום לציבור הישראלי מתישהו כן, כי אי אפשר, יש גבול לכמה אתה יכול להתענם, ויש גבול לכמה של פיצוץ של, של מיכל מים על ידי צהל, או ירי במישהו על גנרטור, או מה שזה לא היה. מתישהו אתה כבר לא יכול להגיד, זה נקודתי ויומיומי. אתה חייב להבין שזה יומיומי, סלוחה. אתה חייב להבין שכדי שבאמת יהיה לך טוב, אתה חייב לפתור את המקום הזה. אז בעיניי, וסליחה שהפעלתי את זה, זה לא משהו שיצא אף פעם ככה בפומבי, אבל זה כל כך דיבר אליי מהמקום הזה של...
כל כך מתחברת, בטח, בטח.
אני חושב שבהקשר הזה, כאילו, תודה ששיתפת אותנו, ואני חושב שזה, כאילו, משהו שאנחנו מדברים על הרבה, זה כאילו המושג הזה של שתיקה, כן, או השבירה של השתיקה שאנחנו מנסים, אני חושב שהיא לא מחלה שקשורה, השתיקה, היא לא מחלה שקשורה רק לכיבוש. יש המון שתיקות בהמון נושאים, כמובן בחברה הישראלית, וגם בעולם, היא אומרת שתיקות, ואני חושב שיש אתגר, כי באמת מה שאנחנו מנסים לעשות זה, כן, אנחנו שוברים את השתיקה, אנחנו חושפים, אנחנו מציבים מראה, אנחנו מכריחים להסתכל, הנה אתם לא רוצים לשמוע את זה מפלסטיני, בואו תשמעו את זה מחייל שהשתחרר עכשיו, ואני חושב שזה באמת קשה, ובמהלך השנים אנחנו רואים גם מנגנוני הדחקה קולקטיביים, לא רק של פרטנים, כן, יש איזשהו, הכלים הקולקטיביים שיש לחברה הזאת, ניסו ממש להסתיר את המראה הזאת, ויש אנשים שנאבקו כדי לראות, ויש אנשים שממש בשמחה מתעלמים. אני חושב, יעל הזכירה, ודיברנו על זה קצת קודם, שאנחנו פעם בשנה עושים סמינר ארגוני ללמוד על סכסוך מקום אחר בעולם, וכמובן זה אף פעם לא אחד לאחד, נכון? יש איזה משפט, it's not identical but it rhymes, כן? כאילו, זה מתחרה, זה היסטוריה, ואפשר ללמוד ממנה, ויש כמובן בסיפור האלג'יראי, המאבק בין סרטר לקמי, כן, וזה, אני חושב שזה מאוד מעניין, בעיקר בשאלות של השמאל, כי זה היה קמי, שבאיזשהו מקום, גם סרטר ראה אותו כמתנחל, נכון? הוא בן אדם כאילו, היה, ניסה להסביר ולהבין את המצוקות, של מה המשמעות, של לוותר על, על, על המקום הזה שהוא גדל בו, אם בכלל, ולעומת סרטר שהיה חד, ורצה נקי, ורצה, והיה שם, היה מאבק, מאוד גדול, מאוד חשוב, ומאוד משמעותי, שקמי הצליח באיזשהו מקום, להגיד בצורה של יותר חמלה, אנחנו חייבים, או להבין את, את הקושי במצב הנוכחי. אבל אני לא יודע האם המאבק בין סרטר וקמי הוא מה שהביא לסיום הקולוניאליזם הצרפתי, או שזה היה מהלכים אחרים, בעיקר של מי שהצליח להעלות את דגול, נכון, לשלטון. זאת אומרת, עכשיו, האם זה אומר שהמאבק האידיאולוגי הזה, שחידד את, את העמדות ובסוף הם אפילו לא דיברו בעקבות הכעס הזה שלהם, שאנחנו מאוד מכירים את זה בתוך העולמות של השמאל, האם הוא היה מיותר? לא, הוא היה מאוד חשוב, אבל אני מאוד מאמין, לדוב חנין יש איזה שהוא מדבר לא על מחנות פוליטיים, אלא על מחנה אוהלים, שאתה יכול להיות במחנה אוהלים, ואז אתה לאו דווקא יושב באותו אוהל אחד מקטן מקובץ, אבל אתה יכול לשבת באוהלים שונים ולהעביר רעיונות, כן, אני חושב שלא יודע אם הוא חשב ברוח הזאת, אבל קצת כמו הלא של אברהם, שהיה פתוח לכל הכיוונים. אני חושב שיש משהו שאנחנו צריכים לזכור, שעל אנשים שונים עובד דברים שונים. וכשאנחנו מדברים על שינויים פוליטיים, אני לא יודע אם יש דבר כזה, כן? יש חברות מדומיינות, אני לא יודע אם יש דבר, זאת אומרת, החברה הישראלית. נכון, יש קבוצות שונות בתוך החברה הישראלית שעובדות ומה שעובד עליהם, והמנגנונים הפנימיים והפחדים שלהם שונים, כאילו גם הטראומות הן שונות, כאילו יש טראומות ישנות שאנחנו סוחבים, ויש טראומות חדשות, ויש כאילו יש פה 20% מהחברה שחיים בטראומה שאסור להם לדבר עליה, שהיא הנכבה. זאת אומרת, יש פה
או בוחרים שלא לדבר.
או בוחרים שלא, כן, לפעמים. זאת אומרת, אני חושב שבתוך הדבר הזה יש חשיבות למגוון, והתפקיד שלנו הוא יש בו כוח, אני חושב, אבל הוא גם מוגבל. זאת אומרת, אנחנו גם מבינים את זה. בסוף שוברים שתיקה, לא יכולים גם לעבוד בריק. זאת אומרת, זה חייב להיות בתוך מעגלים רחבים יותר, וגם כשנצליח לבנות את המחנה הזה שקוראים לו, לא שנקרא לו מחנה השוויון, הוא גם לא יצליח לבד. גם כשנצליח להקים את הממשלה הזאת שתהיה חדה, את המפלגה הזאת, סליחה, ותהיה חדה ותשים, היא עדיין תצטרך לחשוב על החיבורים למפלגות הרבה יותר פרווה, כן? כי בסוף גם זאת השיטה הפרלמנטרית, לצערנו, אבל גם מעבר לזה, גם אם היה לנו שיטה אחרת פה, בסוף אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מזיזים תהליכים מאוד גדולים, כאילו גם בעולם, גם עם החברה הפלסטינית, כאילו יש פה בסוף מארג מורכב, ואני חושב שלנו, collective we, יש תפקידים, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר טובים בהם, ואני מאמין מאוד בלהציב את המראה, אבל זה חייב להיות עם עוד תהליכים ועם עוד אנשים ועם עוד.
אני מסכימה איתך ב-100%, ואני אשאל שאלה שתתחיל בעצם את הפודקאסט הבא לדעתי איתכם, כי לא נראה לי שנוכל עוד לגעת בה, כי it's gonna be heavy, אבל בעצם, אולי, גם מה שאתה אומר עכשיו, אפשר לפרק אם נחשוב דרך פרדיגמה אחרת, כי כשאתה דיברת על זה, אז בעצם דיברת על המוסדות הקיימים שהיום דרכם אפשר לעבוד, וזה נכון, זאת אומרת, כל מה שאמרת האמת בסלע, אבל יכול להיות שקצת כמו, לא אוהבת להגיד אלכסנדר מוקדון, כי זה כאילו משתמשים בזה, וזה בכלל גם לא נכון בקונטקסט, אבל נגיד, לכו איתי. אולי צריך לחשוב אחרת. אולי לחשוב על שיתוף פעולה שהוא ירדני, פלסטיני, ישראלי, יכול להניב דברים אחרים. זאת אומרת, אני מסכימה לחלוטין במה שאתה אומר, אבל אולי אם נשנה פרדיגמה, נשנה מילים, נתחיל לבנות דברים אחרת, לא נצטרך להשתמש במבני כוח שבעצם הם קרקע נוחה לפעילות מצד אחד, אבל הם גם המקבילים של הפעילות הזה ושל תחום הפעולה בכלל. לא יודע.
נו, דיברנו מקודם על what's next אחרי לאום. אז כן.
בדיוק. אז יכול להיות שבאמת הגיע הזמן להפסיק להגיד את זה ככה. יכול להיות שצריך כן לחזור לנושא של קהילתיות. יש קהילה גדולה של האנשים שחיים בכל השטח, ובתוך זה יש תת קהילות, שיכול להיות שכל אחת צריכה לנהל את החיים האוטונומיים שלה. לא יודעת. אבל יכול להיות שדווקא משם יבוא הפירוק הזה של המבנים שתוקעים אותנו קצת.
זה בהחלט, אני חושב, אופציה. אני חושב שיש כאילו, רואים את זה קצת בעולם עם קצת יותר תפיסה ייחודית של ערים, נכון? זאת אומרת, או טיפה עצמאות, ראו את זה בערים אירופיות, שהיה להם איזשהו התגור ביחס לאיחוד אירופי, זאת אומרת, או תל אביב ביחס לשאר ישראל. יש לגמרי אופציות כאלה, אני חושב שחלק מהסכנות בתוך הדבר הזה, בכיוון שאנחנו מדברים על מנגנונים שיש בהם המון המון כוח קיים, אז אני בעד לחשוב, אבל אחד מהדברים שהעלתה מירי רגב, שאני חושב שהיו מאוד משמעותיים ביחס לאן חלק מהימין מאוד רוצה לקדם את המציאות בשטחים, היא דיברה על למה צריך מדינה אחת, שתי מדינות זה. בוא, שיהיה, לא יודע, 15 מדינות, כן? בעצם איזושהי תפיסה של בנטוסטנים, מה דרום אפריקאים עשו? אמרו, יש את דרום אפריקה, אבל יש בתוך דרום אפריקה מדינות, ואז זה לא שיש חוסר שוויון בדרום אפריקה, מה פתאום? אתה תושב הבנטוסטן, יש לך את כל הזכויות בתוך הבנטוסטן. אתה לא תושב דרום אפריקה, אנחנו לא מפלים. הרי לשם אנחנו הולכים בתוך הדבר הזה. אז שכם תהיה, היא לא תהיה עיר, היא תהיה עיר מדינה. חברון תהיה עיר מדינה. עכשיו, בעצם מה אתה עושה? אתה, לא מה שכמובן, את לא מציע את זה, אבל בתוך קונסטלציות כאלה, אתה בעצם מקבע מציאות שהיא מאוד מאוד דקנית. עכשיו, אני חושב אני לא חושב שיש לנו כרגע את הבלופרינט לפתרון האידיאלי. אני חושב, אבל זה יכול להיות קונפדרציה, מדינה דו-לאומית, שתי מדינות, יכול להיות מדינה א-לאומית. כאילו, אני חושב שיש גם המון רצון, מה שאני שומע, גם בקרב פלסטינים צעירים, מקבילות שלנו, עדיין רצון כן לשמר איזשהו זהות לאומית פלסטינית, שזה אתגר למי שאומר אנחנו מפרקים את הרדולים. אבל הדבר המשמעותי, אני חושב שזה גם מה שבסוף לא אפשר לצורך העניין לתהליכים אחרים להתקדם, זה רצון. אם יש רצון יש דרך, כרגע זה לא שיש רצון ופשוט לא הצלחנו להגיע לפתרון, הפוך. הפוך, אנחנו עושים הכל, הכל כדי לדחוק פלסטינים משטחי C לתוך הבנטוסטנים של A ו-B. אנחנו עושים הכל כדי להכשיר מאחזים עבריינים. זאת אומרת, הוקטור הוא מאוד מאוד חזק, זאת אומרת, הממשלה הזאת, כמו שאת אומרת, היא לא צריכה לעצור, אפילו בדברים מסוימים מתקדם יותר. אז אני חושב, בתוך הדבר הזה, השאלה היא באמת, איך אנחנו מצליחים, עם הכלים המאוד מאוד מועטים שיש לנו, לחשוב על תוכניות ארוכות טווח, ויכול להיות שזה באמת דורש, אני לא יודע, אני מאוד מאוד מסוקרן, ואני חושב שזה, צריך לחשוב על המון דברים שהם מחוץ לקופסה, אבל, וכל הזמן לחשוב איך אנחנו מאתגרים, אבל אחד מהסכנות שאני לדוגמה רואה, ברעיונות של ארץ לכולם, לדוגמה, יש שם המון המון המון, אוהב המון מהאנשים שם, ואני חושב שזה רעיונות מצוינים, ויש שם פוטנציאל לחשיבה מאתגרת מחוץ לקופסה. אני חושב שאולי אחד מהאתגרים הכי גדולים שאני רואה לדבר הזה, זה בעצם לגיטימציה באיזשהו מקום למצב הקיים. הם לא נותנים לגיטימציה, אבל הם אומרים, בסוף ההתנחלות לאו דווקא יזוזו, כי כולם בסוף יישארו, ואז אתה מאפשר לעוול עכשיו, היום, עכשיו, להתקיים. וזה משהו שצריך, כאילו, אני חושב צריך להחזיק את שני הדברים. לחשוב איך אנחנו חושבים זה, אבל גם לא לשכוח שיש גם חשיבות לעזרה הקיימת כדי למנוע דחיקה של הפלסטינים לשטחי A ו-B, וחשיבות של מניעת מאחזים כמוקדים לאלימות. זאת אומרת, הדברים האלה חייבים בעיניי להחזיק אותם גם לקרקע וגם הבלון באוויר, כאילו, כי אחרת אנחנו רק שם, ולא, זאת אומרת, ומה קורה זאת אומרת, עכשיו, כאילו, איך אתה מתרגם את הרצונות הפוליטיים שלך לעשייה עכשיו, בשטח, עם שותפות פעולה, כן? co-resistance, not co-existence, non-violent co-resistance, אבל כאילו, איך אתה עושה את זה עכשיו, ולא אך ורק, כאילו, בתוך שאיפה של משהו שהוא מאוד מאוד קשה כרגע ליישם לצערם.
אין לי אלא להסכים, זו שאלה מצוינת.
וזה לפודקאסט הבא, את אומרת.
וזה, הוא יכול להיות, יכול להיות, אנחנו צריכים להשאיר משהו, נראה לי, למרות שאני עוד יכולה להמשיך. לבוא אליכם?
את ראית את ההצגה שלנו, אינסטינקט בסיסי?
את ההצגה שלכם, אינסטינקט בסיסי?
אנחנו נשלח לך הזמנה, אבל נגיד גם למאזיני הפודקאסט, יש הצגה שמבוססת על עדויות של חיילות.
נכון, סליחה.
שכתבה יעל טל, שהיא גאונה ומהממת, וזה בעצם שלוש שחקניות, שעושות דבר מדהים, איכשהו מתעסקות בנושאים הכי קשים, מציבות מראה, וזה עדיין מצחיק וסטירי.
אני קראתי ביקורות מהללות, ממש.
אז אנחנו...
מה את עושה בניו יירס?
אנחנו נשלח לך הזמנה.
אני מסתגרת בבית, אבל אם תציעו אותי, אני אבוא.
תגור.
יאללה.
מעולה. אז אני אומר לכם תודה. ואני מקווה שנעשה מתישהו, כשתרצו, את הסשן הבא. ואני אמשיך במסעי אל נבחי השמאל, אני צריכה כזה איזשהו תים ל...
כן, צריך בונגו.
למסע לשמאל, וזכוכית מגדלת. אז מלא תודה.
אינדיאנה ג'ונס והכיבוש.
סגרתי לעצמי את ה-New Year's.
יס.
יופי.
תודה רבה.
תודה רבה, קרן. תודה לכם. ביי בינתיים.
ביי.